שומעים שזה הארץ. ניב קלח.
גילי.
חזרת אליי.
כן, מה עם שני? לא בירכת אותה לשלום. היי שני הטכנני.
שלום, שני אבירם, טכנאית אשר על הכפתורים. ואתם, על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ שכבר ביום ראשון.
יספר לכם על מה שחשוב לדעת בתרבות השבוע.
כן, אני רוצה לפני שאנחנו מתחילים להודות לשני ליטמן שהחליפה אותי בשבוע שעבר. תודה שאני הייתי נהדרות.
תודה, תודה, ניב.
כן.
איך יפה לך לפרגן.
נכון?
ממש. מה יהיה לנו השבוע?
זה טוב לאור הפנים.
כך אומרים.
כן. כמעט כמו סבון הפחם החדש שקניתי.
קנית סבון פחם? מה, בבלק פריידיי?
לא. למה? כי פחם זה שחור, אז הייתי צריך לקנות סבון פחם. לא, הייתי בסופר פארם, כמו שקורה. ואתה מחכה בתור שהגיע המספר שלך. ושמים אותך מול לדוכן של הסבונים לפנים.
אתה אומר פחם, זה יכול לעבוד על הפנים שלי.
כן, אני אומר, הנה, זה מה שחסר.
אז בוא בכל זאת נדבר על מה שיהיה לנו השבוע.
כן, נארח פה את איתי מאוטנר, שהוא אחד העוצרים והמנהלים והיוזמים והמארגנים של פצ'ה קוצ'ה.
פצ'ה קוצ'ה, כן.
אמרתי, נכון. מאירועי האמנות הכי פופולריים וכיפים שיש בישראל, שחוזר אלינו עכשיו לחל התרבות בתל אביב, נכון? ליומיים שהם כבר סולד אאוט, אבל עדיין יהיה מעניין.
בואו תשמעו מה אתם מפספסים.
כן, שזה אירוע אמנות למי שלא מכיר, מרתון, אמנות, רב-תחומי, בקצב משגע.
משגע.
לא, תמיד אתה מגיע לשם ואתה פוצץ לך המוח מהדברים שאתה רואה.
ונדבר על 3 סרטי קולנוע חדשים.
כן, שמנו פעמנו אל בית הקולנוע כדי לראות סרטים, והיה לנו נורא כיף, נכון?
ממש.
לפחות בחלק מהמקרים.
בחלק מהמקרים, בונה זה הרבה שעות, זה time consuming ברמות.
כן, קולנוע זה door to door, זה 4 שעות היום.
וואו, כן, זה הרבה עבודה.
וחוץ מזה יהיה לנו סיבוב מהיר, וגם הוא יהיה רב תחומי.
ממש.
אז בואי נתחיל.
יאללה.
גילי, לצערי אין לנו זמן לצ'יט-צ'אט.
יש לנו עבודה לעשות, ניב.
נכון. ואנחנו ראינו 3 סרטים, או לפחות את 2 ואני 3.
אתה ראית 3, כי אתה מסור יותר.
לא, כי אני, א', אין לי ילדים, ובית, אני לא נמצא בגיהנום של מעבר דירה.
נכון, אנחנו עוברים דירה.
איך זה הולך?
כן. אני מתכוונת כנראה לחנוק את עצמי באמצעות מסקינג טייפ, זה ההתגר
היחיד. לא באמצעות פצפצים? ואז גם ירש טוב, זה יהיה כזה
אני לא אוכל להפסיק ללחוץ.
למה לא פשוט חברת אריזה? אני יודע, זה עולה כסף, אבל זה מוריד ממך כל כך הרבה רעש, רקע מיותר.
כן ולא, אני צריכה לזרוק כמחצית מהבית, והם פשוט יארזו הכל מפקק של אתיפורון ועד
זה כמו תרמיטים, אבל תרמיטים נורא יעילים. את מזמינה אותם פתאום תוך שעה, כאילו הכל בארגזים.
יואו.
אני, באמת.
חלום שלי.
כשעשיתי, לפני כמעט שנה הרי, שירה ואני עברנו, ואם לא היינו מזמינים חברת אריזה, לא היינו עוברים, כי לא היינו יותר יחד. זה, לא, באמת, זה ככה.
תראה, בגדול, כל פעם שאנחנו עוברים דירה, וזה לא קורה הרבה מהטעמים האלה, אני אומרת, עכשיו כשהוא עומד ומסייד פה את הקיר הגבוה הזה, אם הוא ימעד ויפול מהסולם, מי אתה? מי ידע?
כן, מעבר דירה זה מבוא לפרידה בואך רצח. ואם כבר אנחנו מדברים על רצח של בן בת הזוג, crime of passion.
ניב, זה חיבור מדהים מה שאתה עושה פה.
נכון. בואי נלך לנו לבית גוצ'י, house of Gucci, שמתמול אני רק שר לי כל הזמן, הבית של גוצ'י, מלא הפתעות.
גוצ'י, גוצ'י, גוצ'י.
באמת מלא הפתעות יש שם.
גוצ'י. It was a name that sounded so sweet, so seductive.
Come, meet the family.
Hey everybody, this is Patricia.
And this is my family.
Kick these teeth out!
They had it all. Wealth, style, power. Who wouldn't care for that?
יש לי כמה דברים להגיד על הסרט. זה הסרט שלא ראית.
זה הסרט שלא ראיתי, וזה הסרט הכי מדובר מבין הסרטים שאנחנו הולכים לדבר עליהם.
כן.
אחר ברעש, הוא עשה עד כל, לפני צאתו אפילו.
כן. קודם כל, הוא צולם השנה, הוא צולם בקורונה, ואת שואלת עצמך, האם לנסוע לאיטליה ולצלם שם בלוקיישן, זו הבחירה הנכונה לחברת הביטוח של הסרט?
תראה. מאחר והם לא נורא הקפידו יוצרי הסרט שהם כולה על האותנטיות למשל בשפה שזה
כן,
משהו
כבר,
שמבלי
זה
לראות
הטריילר,
זהו
כן.
מבלי לראות את הסרט רק כן. מלראות את הטריילר ולקרוא את התגובות כן. המלגלגות שהתלוו למי שכן צפו כן. בסרט
כולה עיתונאי איטלקי ששאל את ליידי גאגה ואיפה היא עושה, איך היא עושה מבטא טרנסילבני כל כך טוב? שזו ירידה מושלמת בעיניי. כי זה הכל כזה, זה קצת,
פרטאץ'?
זה קצת, מבחינת השפה, אני לא יודע כמה זה מודע וכמה לא. היה, יש לי על זה ויכוח עם שירה. שירה טוען שזה הכל נורא מודע ופוסט מודרני, ושומעים את זה בפסקול, ויש פה, הבדיחה היא אם. ואני לא כל כך בטוח שזה המצב, כי נגיד, נראה לי שאדם דרייבר נכנס לסט, וראה את לידי גאגה ואומרת כזה, מאוריציו גוצ'י, I want my coffee, what a big house you live in. אז, לא, וזה לא חיקוי סטריאוטיפי שלי של איטלקים, זה פשוט ככה, ככה לידי גאגה נשמע.
זה חיקוי כן? סטריאוטיפי שלך של לידי גאגה עושה איטלקים סטריאוטיפים.
לא. That's not what I said. I asked you not to be one. This is serious. And you're laughing it off.
At least it's my name on the mug, it's not yours.
Our name, sweetie, on Jack.
תשמעי, זה באמת ככה, כאילו, וזה מוזר, כי לידי גאגה היא גם ממוצא איטלקי, כן? אל פצ'ינו, נגיד, את מביא את כל אל פצ'ינויות שלו, גם הקריקטוריסטית על אל פצ'ינו. תחשבי על הסצנה האחרונה בניחוח אישה, כן? זו שהביאה לו את האוסקר, כן, בקטגוריית האובר-אקטינג, אז ככה הוא כל הסרט, וג'רד ליטו, שכאילו את לא מזהה אותו, שאם יש דבר שאני שונא בקולנוע הזה, מה, אני לא מאמין שזה היה ג'רד ליטו, אני הייתי בטוח שזה מישהו אחר, איך, כאילו זה קטגוריה למשחק טוב, נכון?
כי מה הוא זה? מה,
הוא משחק את פאולו גוצ'י, הוא משחק את פאולו גוצ'י, הכבשה השחורה של משפחת גוצ'י, הוא כאילו מעין הפוגה קומית כזאת של הדופוס, אבל זה...
איך, אני, אבל איך הוא נראה? כי כאילו ממש אתה
מכיר... כאילו כמו תום קרוז ברם טרופי, נכון? כאילו עם קרחת והצדעיים כאלה, אפורים ארוכים, והוא נורא שמן, ואת לא מזהה שזה הוא, וכאילו עד שאת כן מזהה שזה הוא. לא, מי שכן נחמד שם זה אדם דרייבר, שהוא פחות כאילו ניכר שהוא מנסה להיות חיקוי של מישהו, להיות איטלקי נורא נורא אקספרסיבי וחם, כי איטלקים נורא חמים. אבל זה לא העניין. כאילו, גם לא סבלתי, זה סרט נורא נורא ארוך. הוא פחות דקות מחולית, אבל הוא יותר ארוך ממנו. את מבינה מה אני אומר?
הוא ארוך מבפנים.
כן, בדיוק. מה שנורא מלהיב זה שמי שביים אותו זה רידלי סקוט, שהוא בן 84, וזה הסרט השני שיוצא לו השנה אחרי הדוקרב האחרון. זאת אומרת, זה לא סרט של בנאדם בן 84 בשום צורה. הוא מרגיש נורא מודרני, נורא עכשווי, יש פה משהו, הקצב שלו, האסתטיקה שלו. זה לא נראה שזה הסבין עשה את זה. נגיד בסרטים של קלינט איסטווד, שהוא פחות או יותר באותו שכבת גיל, אז בסרטים של איסטווד את רואה שזה אדם מבוגר ביים את הסרט, זאת אומרת, אוקיי, זה הנחת החבר שאני מוכנה לעשות לו, אצל רידלי סקוט את לא קולטת את זה.
אין הנחת שלישי בשלייקס.
בדיוק. עוד דבר מעניין שיש שם, אני חושב, זה שרידלי סקוט, אם מסתכלים על הפילמוגרפיה שלו, ואת מאגדת אותה, זאת אומרת, אוקיי, הוא כאילו במאי של סרטים גבריים, אבל עם כוכבות נשיות. זאת אומרת, הנושא השמיני, מי הגיבורה שלו זה ריפלי, שלא ראינו כמותה לפני זה בקולנוע.
כן.
והוא עשה את תלמה ולואיז. ואפילו בבלייד ראנר, שזה סרט כאילו על דקארד, הריסון פורד, זה כאילו סרט עליו, הדמות של שון יאנג היא לא רק מאוד חזקה בסרט, היא גם מפתח להבנה שלו. הוא מאוד מאוד יודע להציג נשים ולצייר אותן על המסך בצורה שהיא לא קונבנציונלית. מעבר לעובדת שיודעת שהבן אדם, וזה כבר גם קשור לנשים בצורה מסוימת, הוא זה שגילה את ברד פיט, כן? בואי נשים את זה בסוגריים. הוא הראשון ששם
אותו... תרומתו הגדולה.
הוא הראשון ששם אותו למסך הקולנוע, ואם זו לא תרומה למין הנשי, אני לא יודע...
ממש ככה.
מה כן? אז תיאת, הוא ממשיך להיות רלוונטי, וזה מגניב בעיניי, רידלי סקוט, ואף שהסרט הזה יש בו מימדים טיפה מגוחכים, לפחות בעיניי, לפחות אדם שהוא קנאי לעניין הזה של שפה, וזה קצת כאילו מנקר אותי ליצירה עצמה. יש לי שתי מלחמות, אחת זה שהפסקול, אם הוא דיאגטי, שיהיה מתאים לתקופה שבה הוא נוצר, גם יש לזה כמה בעיות ב-House of Gucci, שאנשים ידברו בשפה שלהם, כי אחרת למה הם שם? זאת אומרת, למה אני צריך לראות את ג'רמי איירונס עם שחקן איטלקי היה עושה את התפקיד הזה בצורה יותר אמינה? משהו עם זה לא מסתדר לי, אבל זה כן סרט מענה למי ש... שאת, יש את הבגדים, וזה די שווה, ולפחות ברמה הפנימית, אני הייתי רוצה לראות סרט אחר, הייתי עושה פיבוט לסרט הזה, והסרט שאני הייתי רוצה לראות זה איך תום פורד הציל את גוצ'י. זה סרט שהייתי ממש רוצה לראות.
זה אולי הקרח הבא.
זה, לא, זה אפיזודה בסרט, זה 20, חצי שעה בסרט, יש את זה. כאילו לא אומרים שהוא תום פורד, אומרים מעצב מטקסס, ואז ברוח שזה תום פורד, ואז גם את רואה אותו כאילו עם כל תום פורד יוטו. אותי זה היה סרט שמאוד מעניין.
Madness. Who does he think he is? It's time to take out the trash.
זהו, סימנו וי על מה שלא ראית?
על זה שלא ראיתי, ובואו נדבר על Last Night in Soho.
אתמול בלילה בסוהו?
Who brings you down then?
I'm studying. London College of Fashion.
Room is on the top floor.
It's perfect. I love it. If I could live any place in any time, I'd live here. In London. In the 60s.
אהבת, לא?
אהבתי ממש, למרות שהייתה לי בעיה מסוימת עם הסוף הסופי של הסרט. אני מנסה נורא לדבר בקודים כדי לא לעשות אפילו רבע ספוילר.
כן, סרט של אדגר רייט, חשוב לומר.
כי זה סרט גם שהיכולת לספיילר אותו היא עצומה ותוביל לבאסה גדולה.
כי המון המון נקודות לאורך הסרט הן ספוילר, כאילו.
כן.
אז חבל, חבל להרוס אפילו במעט מההנאה של מי שלא ראה את זה. נגיד שזה סרט אימה.
סוג של סרט אימה.
ובעיניי הוא סרט אימה, וזה לא מספיילר, כמו שגט אאוט לקח את החוויה השחורה, היומיומית, הבנאלית כמעט, והפך אותה לחוויה אימתית.
כן.
אז זה, הסרט הזה עושה את זה לחוויה הנשית, הבנאלית, היומיומית, והוא הופך אותה פתאום לאימה.
כן. אם נשים היו גיבורות, נשים רגילות, כאילו היו גיבורות של סרטי אימה, כנראה שככה החיים שלהם היו נראים, ככה התסריט שלהם, סליחה, היה נראה. וזה באמת סרט שיש בו הרבה מאוד טוויסטים ומהלכי עלילה שאתה...
כן, הרבה מאוד פיתולים והפתעות.
כן.
ודברים שאתה כאילו לא רואה, ואתה אומר, זה היה שם כל הזמן, אבל לא ראיתי את זה. מי שראה את סרטיו של אדגר רייט כבר, נגיד, הוט פאז, יודע לצפות לדבר הזה, או סקוט פילגרים, שזה הסרט שלו שאני הכי אוהב, כן, יותר משון אוף דה דד, מת על המתים. פה הפסקול עובד שעות נוספות.
פה הפסקול הוא גיבור בסרט. כן. זה יותר מזה, הוא גם מתערב בתוך העלילה, גם מניע בתוכה דברים. גם...
כמעט כמו בקהילה היוונית כזו, נכון?
ממש, הוא גם משקף דברים שבנפש, וגם מוביל אותנו יפה יפה לטוויסט האחרון, כן. שאני חייבת להגיד... שהוא הטוויסט המיותר בעיניי.
כן.
הוא הטוויסט המיותר בעיניי, הוא מין פתרון שמתיר את כל הקשרים.
אבל הוא מפתיע.
הוא מפתיע, כן, אבל הוא מתיר את כל הקשרים האלה בצורה שהיא לדעתי שטחית קצת, וגם קצת חותרת תחת הנרטיב העיקרי של הסרט בעיניי.
בעיניי לא, אבל את יודעת, agree to disagree, האם זה הביטוי הסנו בעולם?
אבל הוא לפעמים הדבר היחיד שאתה יכול לעשות כדי לסיים ויכוח,
כן.
נכון?
אני רק רוצה להגיד עוד משהו על הפסקול. Mm-hmm. סליחה שאני מתעכב על זה כל כך. בואי נספר רגע בשני משפטים על מה הסרט. הגיבור שלנו, אישה צעירה מכפר מרוחק, מגיעה ללונדון הגדולה, בימינו אנו, כן?
כן.
על אי, יש לה פסינציה לסיקסטיז, היא מתלבשת כמו בסיקסטיז, היא חולמת על רחוב קרנבי וסווינגינג לונדון, והיא שומעת מוזיקה מהסיקסטיז, אבל היא לא שומעת, נגיד, הביטלס והסטונס והדורס וכל מה שהתרגלנו לשמוע. היא שומעת את הבאבל גם פופ השחר חריני, שלפני מהפכת הרוק'נ'רול. כן,
כן, וגם אנשים מאוד. אני רק אגיד, בהתייחס לזה שהיא חולמת על סווינגינג לונדון, שנגיד, היו לי שיחות עם אמא שלי,
כן.
בתקופה שבה הייתה לי אובססיה על הר, על שיער, ועל אהבה חופשית, וההיפים וזה, והיא אמרה לי, ביתי היקרה, ילדי הפרחים, היה תקופה נהדרת בשביל הבנים, ואיומה ממש בשביל להיות בבחורה צעירה. בשבילנו זה לא היה כיף.
אז זה לא בדיוק ילדי הפרחים, זה סווינגינג לונדון, אבל מה שאת אומרת, כאילו זה נגיד הגרסה הבריטית היותר מחוייתת של זה, אני חושב שמה שאימא שלך אמרה, על זה הסרט. שהזיכרון שלנו מסווינגינג לונדון, מה אנחנו זוכרים? יש את הפלשבק באוסטין פאוורס, ויש את הסרט הזה, My Generation, עם קריינות של מייקל קיין.
כן.
נכון, ותמיד יש איזו נוסטלגיה, אבל לא, היו שם גם דברים איומים ואפלים. והיו המון נשים שחוו חוויות מצלקות וטראומטיות בתוך הסווינגינג לונדון הזה שאנחנו נוסטלגיים אליהן רק בקטע טוב.
נכון, אז זה באמת הלב של הסרט הזה. עכשיו, כדי לא להמשיך לעשות ספוילר,
נעבור לעוד סרט.
נעבור לסרט הבא, השלישי שלנו.
כן, וכאילו כששלחת לי, כשאמרת לי, ניב, בוא נלך ליומית, למלך ריצ'רד, אמרתי לעצמי, גילי יודעת שאני לא כל כך אוהבת איתי טירן ותיאטרון, אבל המלך ריצ'רד זה בכלל לא המלך ריצ'רד, ואין שם את איתי טירן, זה על האחיות וויליאמס.
Now I don't mind you saying we hard on these kids, you know why? Because we are. That's our job, to keep them off these streets. You want to check on the kids? Let's check on the kids. We got future doctors and lawyers, plus a couple tennis stars in this house.
The chances of achieving the kind of success that you're talking about is just very, very unlikely.
Okay, you're making a mistake, but I'm gonna let you make it.
Watch him hit a few balls.
All right. So tell me your names again.
I'm Venus.
I'm Serena.
So what'd you think?
כאילו הייתה לי בעיה עקרונית, אני אחרי שצפיתי בסרט, אני מבינה למה וכל זה, אבל בואו נסרט על האחיות וויליאמס, על סרינה וונוס וויליאמס, וקוראים לו על שם אבא שלהם, באיזה עולם?
אבל זה לא בדיוק הסרט הוא עליהן, הסרט הוא על המשפחה, ואיך הם כמשפחה הצליחו להצמיח מתוכם את האחיות וויליאמס, לא?
כן.
יש שני דברים נורא יפים שהסרט הזה עושה. א', אם את זוכרת, ב-90s, גדלנו עם המיתוס הזה שהאבא, שריצ'רד וויליאמס הוא אבא רע וקשה ומתעלל ואובססיבי להצלחה של הבנות שלו.
כמו כל האבות הפסיכים שדחפו ילדים אומללים להצלחה.
כן, והסרט הזה עושה ממש תיקון היסטורי לנרטיב הזה. הוא משנה אותו לחלוטין משום שהוא אבא במשרה מלאה ורוצה של הבנות שלו יהיה גיל התבגרות נורמלי. שהן יהיו תלמידות ושהן יהיו ילדות ושתהיה להן חדוות נעורים, שהן לא יהיו משועבדות לסבב התחרויות של הטניס שהוא נורא נורא אכזרי, והוא שונא את ההורי טניס האלה שדוחפים את הילדים שלו לקצה.
מצד שני, הוא גם נורא דוחף אותם לקצה, ואפילו מכריח אותם כזה, ממש מגיל מאוד 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 צעיר, להתאמן ולקרוא את הדוחת הרע.
מסליל אותן למצוינות, נגיד.
מסליל אותן למצוינות. ועוד דבר שגדלנו עליו בשנות ה-90, ניב,
כן.
זה שוויל סמית הוא הנסיך המדליק מבלר.
ופה הוא לא.
ופה הוא לא, הוא גם כאילו ממש שחקן טוב. הוא, כן. הוא שחקן טוב ברמת הפעמי אוסקר.
זה הסרט האוסקר שלו. אני מאוד מקווה שאנטוני הופקינס לא פתאום יבוא בתור איזה, עם תפקיד על, על קשיש דמנטי, ואיך הוא מגלם את זה.
יחטוף לו את זה בשנייה האחרונה.
כן, כמו מה שהוא עשה לצ'דוויק בוסמן השנה. רציתי להגיד עוד משהו על המשפחת וויליאמס, שהוא מאוד משובב נפש בסרט הזה, זו הנוכחות של האימא, כי כאילו גדלנו עם זה זה האבא וזה מפעל חייו, אבל אף פעם לא ידענו מה הנוכחות והתרומה של האימא בתוך הסיפור המשפחתי הזה, ואני חושב שעושים איתה פה צדק היסטורי, נכון?
נכון.
ורואים כמה גם היא משמעותית, וכמה גם היא אפשרה לא להיות שם בשבילן.
זאת אומרת, איך זה ממש מפעל משפחתי שנהגה אולי בראש שני ההורים ויצא לפועל.
ועם האחיות התומכות, כי זה נראה שיש שם הרמוניה משפחתית נורא טובה, שהן שרות בכל ערב אחת לשנייה, והן עושות תחרויות כישרונות, ויש להן שירים משפחתיים כזה. כן, אבל גם איך הן תומכות אחת בשנייה? פשוט מקסים. לא יודע, יש משהו נורא פיל גוד גם בסרט הזה, שהן מגיעות ממנו אל הפסגה של הספורט העולמי, ומתגברות על הגזענות המובנית בטניס, הספורט הלבן תרתי משמע.
לא, יש באמת כמה רגעים, כשמתחילות שם להתחרות, ויש את כל הסצנות החוזרות על עצמן האלה, של איך הן מנקנקות את כל הלבנות עם הקוקו המתוח.
כן.
כשהימים כזה תסרוק את...
מאוד מאוד שעושה כבוד למורשת האפריקאית שלהן.
כן, אז יש שם איזה רגע של כזה,
This next step. You got to take. You're not going to just be representing you. You're going to be representing every little black girl on earth.
I'm not going to let you down.
How could you?
בדרך כלל אנחנו מארחים כאן אנשים שיש להם משהו לקדם, לדבר עליו, אבל איתי מאוטנר שנמצא איתנו כאן, מחר את כל הכרטיסים לאמפצ'ה קוצ'ה.
מחר בעצמו.
בעצמו.
את מדברת כאילו מדובר בחנווני, שעובר מדלת לדלת.
היה לי בבגאז' פשוט מלא מלא מלא. היה לי את זה וסוואטשרטים של ריבוק מזויף. וזה עוד נשאר, אם מישהו עוד רוצה, יש.
אני בעניין.
כן.
אז לארבעת האירועים שהתקיימו בשני ימים, ראשון ושני, שזה היום ומחר.
נכון.
של האמפצ'ה קוצ'ה.
נכון, נכון, נכון. קודם כל, אני ממש מודה לך אמרת פצ'ה קוצ'ה בצורה נכונה.
כן, אני התלבטתי, היססתי.
תראי, באוסול, ביפנית, זה נקרא פצ'קצ'ה.
פצ'קצ'ה?
פצ'קצ'ה. כן, שזה ביפנית אומר הקולות שנשמעים בזמן הגיית השיחה. זה התרגום הזה, כשזה הגיע למערב, קורא לזה פצ'ה קוצ'ה. כשזה הגיע לישראל, זה נהיה פצ'ה צ'וצ'ה, פוצ'ה צ'ה, כל אחד מעוות את זה מכל כיוון אפשרי, שזה יפה, היצירתיות סביב הדבר, אבל הפורמט נשאר אותו פורמט, לא משנה איך קוראים לזה.
עכשיו אני כזה מהססת איך להגות את זה. פצ'ה קוצ'ה.
כן.
זה, הייתי בכמה, ואני מתקשה להגדיר, כי המוח עדיין קצת מתפוצץ מכל הדברים שרואים בערבים האלה, אבל זה בעצם מין 6 דקות ו-40 שניות שניתנות לכל אחד מהאנשים שמתארח על הבמה. ומספר על הפרויקט שלו, בין אם הוא אומנות פלסטית, קולנוע,
כן, זה בעצם ערב...
תעשה את פיץ' המעלית.
כן, זה בערך, זה ערב שהתחיל לפני איזה 14-15 שנה בטוקיו, ביפן, על ידי שני אדריכלים שהם בכלל לא יפנים, ואמרו, אוקיי, אנחנו רוצים לדעת קצת מה קורה עם החבר'ה שלנו, עם האדריכלים ועם עוד האומנים שאנחנו עובדים איתם, אז בואו נכנס את כולם במקום אחד ונשמע מה יש להם להגיד. אבל אז הם הלכו על הפורמט הזה של 6 דקות ו-40 שניות, שזה אומר שבעצם לכל מציג יש אפשרות להציג את הדברים שהוא עושה ב-20 סליידים, כל סלייד נמצא על המסך למשך 20 שניות, והשליטה לא אצלו. כלומר, זה לא שגמרת לדבר על סלייד אחד ואתה ישר מעביר, יש לך 20 שניות, זה מין עושה מין קצב כזה. 20 מלחיץ. כפול 20 זה 400, ביחד זה יוצא 6 דקות ו-40, וזה חוק בל יעבור. כל מצגת של הפצ'ה קוצ'ה בכל מקום בעולם, ויש היום פצ'ה קוצ'ה בלמעלה מ-1,100 ערים שונות בעולם, זה 6 דקות ו-40 שניות.
זה יותר מגלידה גולדה אפילו, לדעתי.
הסניפים, כן, כן.
ערב טוב. חורשה של עצי אקליפטוס, הצילום היחיד פה שמצולם בפורמט של פילם, היתר שליפה מהכיס ויריעה. פה אורבים, גם לדוממים אורבים. המצלמה הזאת רואה את השמיים באדמה, את האדמה בשמיים, את האמין.
רגע, ואיך אתה הגעת לזה?
אני הגעתי לזה דרך ענת ספרן. ענת ספרן שותפתי לדבר הזה, היא בכלל, היא השתתפה בפצ'ה קוצ'ה ביפן, אני חושב,
בתור מציגה. אתה יודע שאני מכיר אותה כי הייתה מעצבת בדיג'י העיר?
כן.
היא הייתה גרפיקאית, משם אני מכיר אותה.
אז אני אז ערכתי את 42 מעלות או את 360 מעלות, והיא שלחה לי הודעה על העיתונות הזה, אמרתי, וואה, מגניב, 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 זה היה בסלונה, השם יקום דמו, ותכתוב על זה, אמרתי, אני כותב, כותב, אין בעיה, בסדר, ואז אחרי זה שבוע...
תכתוב, תכתוב.
רושם, רושם. ואז אחרי זה שבוע התקשרה לה, היא אמרת לי, תקשיב, אמרתי, די, אני כותב, חלס, יהיה אייטם על זה, אז היא אמרת, לא, 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 לא. הבנתי שיש לי, שאני צריכה לעלות על הבמה ולהנחות את הדבר הזה, ויש לי פחד במה, אז אולי תבוא ותנחה איתי. אמרתי לה, מעולה, כי לי יש פחד לא להיות על במה. וזה, כי זה הסתדר ביחד בול. זה סיפור אמיתי לגמרי. ומאז אנחנו עוצרים ומנחים את זה. היום זה פצ'ה מספר 22, אז אני הצטרפתי לה בפצ'ה מספר 2.
יש לי בבית כרזה מאחד הפצ'ות הראשונים של להב הלוי.
כן, הוא עשה לכבוד הפצ'ה, לכבוד המצגת שלו, הוא הדפיס כרזות וחילקנו אותם לכל, נכון?
כן,
נכון,
אז נכון. זה עדיין תלוי בבית ממוסגר.
כן, אני חושב שזה הקטע של הפצ'ה, דיברת קודם על זה שזה עדיין פועם בתוכך. שוב, זה לא פורמט שלנו, זה פורמט שאנחנו הבאנו מחול ורק עשינו אותו כאן בארץ. שאגב, הפצ'ה בישראל, בתל אביב, הוא הפצ'ה הגדול ביותר בעולם.
כן, כאילו זה משהו, פאנ פקט זה שבאתי נתון, להכניס פה באיזשהו
כן,
שלב.
כן, זה נתון די מטורף, וגם זה לא איזה, אוקיי, שנתיים, שלוש, מצליח, ואז נעלם ההייפ. אנחנו שנה 13 פחות או יותר עושים את זה. ואני חושב שיש משהו, בדיוק ממה שהיה תיארת, שאת חוזרת לזה שוב ושוב, בגלל שיש שם איזה רגע או רגעים נורא מרגשים או מעוררי השראה, ובשביל זה שווה לך לחזור לזה עוד פעם.
תראה, אני לא יודע, סליח,
אני חושבת שאנחנו רוצים לשאול את אותה שאלה.
אני אגיד ככה. תראה, אני לא הייתי באף אירוע מקביל בעולם, הייתי רק בכאלה שנעשו בתל אביב. אני כן יכול להגיד שזה לא אירוע של סצנה, של אומנות. זה אירוע שבו הקהל הרחב בא לחוות את האומנות מהגרסרוץ שלה, מהשורשים. אני חושב שאולי, שוב, אני לא יודע איך זה בכל מקום בעולם, אבל אולי זה יכול להסביר את ההצלחה הגדולה. כי זה נהיה כבר משהו שהוא לא נחלתם של יודעי דבר, אלא נחלת מי שרוצה לחוות ערב של אומנות רב-תחומית, ולהרגיש שהוא ספג המון.
אני חייב להגיד לך שזה לגמרי ככה, וזה אחת מהכוונות משוררים שלנו. כלומר, אני רוצה לכוון, אני לא רוצה לדבר רק על הסצנה. זה נורא נורא ברור לי, אחרי הרבה שנים שכן דיברתי לקהל יחסית מוגדר ויחסית מסכים על אותם דברים, זה לא מעניין אותי. אני חושב שהתפקיד, אחד התפקידים הגדולים של אומנות או של יצירה באופן כללי, הוא לגעת בלבבות של אנשים מרוחקים יותר, כי יש כוח ליצירה באשר היא יצירה. ואם אנחנו נשארים בדיבור פנים ארגוני בתוך תוכנו, בעיניי חטאנו קצת אל הדבר הזה. והעובדה שמגיעים לזה 10,000 איש, וזה נמכר שבוע מראש, אנחנו סולד אאוט שבוע מראש, רק מראה עוד כמה עוד יהיה סביב הדבר הזה, בתוך מדינה שכביכול לא באמת מתייחסת אל הדברים האלה. זה נחשב שוליים של השוליים של השוליים, אבל באוסול זה לא השוליים של השוליים. כי עובדה שמגיעים כל כך הרבה אנשים לזה.
אני חייבת להגיד אבל שזו חוויה כל כך מזוקקת, כי יש בה עניין מאוד מאוד חזק של עריכה ועוצרות. יש שם משהו נורא נורא נכון ומאוד בקי, גם בבחירות שלכם וגם בהדבקה של של הערב הזה והשילוב בין המשתתפים בו.
כן, גם בעוצרות, זאת אומרת, במה יהיה, וגם בעריכה, בפלואו של הדברים.
כן, את הפלואו של הדברים אנחנו קובעים שעתיים לפני. אוקיי, איך זה מתחיל? זה מתחיל שמגיעות די הרבה פניות אלינו, וגם אנחנו בעיקר פונים אל המון 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 אנשים, אנחנו משוטטי גלריות, סטודיו-ים, חללי תערוכות למיניהם כל הזמן, וכל הזמן יש לנו בטלפון נוט פתוח, מועמדי פצ'ה. זה כתב זה, ואנחנו מוסיפים, 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 באיזשהו שלב כמה חודשים לפני האירוע, שקורה רק פעם בשנה, אנחנו יוצרים קשר עם, עם היוצרים, ומתחילים לדבר איתם. אנחנו בהתחלה רק נורא נורא מקשיבים. כלומר, אם ראיתי עבודה של מישהו בגלריה, ונורא התלהבתי ממנה, והוא רשום אצלי, אחרי זה אני בא אליו ונותן לו לדבר. אני רק מקשיב לו, אני לא אומר לו מה אני חושב על הדבר הזה. זה כמה עשרות אנשים. בסוף מציגים בערב 9 אנשים. אז במהלך החודשים האלה שאנחנו סוגרים את הרשימה של 9, אנחנו נפגשים איתם עוד ועוד ועוד ועוד, ובעצם עושים איתם את הליטוש של הסיפור. כי אפשר לגשת, אתם עיתונאים, אתם יודעים את זה, לכל עובדה במרכאות אפשר להגיע מכל כך הרבה זוויות. אנחנו מוודאים איתם מה הזווית הכי נכונה, ואז בסוף יש את העניין של הדליברי על הבמה באותו יום. וזה נורא קשור איך הוא קם בבוקר, מה היה לו אתמול בלילה, איך הוא מרגיש בכלל, יש כאלה שהם קצת יותר ווירדים, אז אנחנו עוטפים אותם עם אחד לפני שהוא יותר קומוניקטיבי, ואחד אחריו שיהיה קצת יותר קומוניקטיבי, אבל בעיקר אנחנו מרגישים איך הם באו באותו יום, ולפי זה אנחנו קובעים את הליינאפ.
זה נשמע כמו עבודה במשרה מלאה.
ממש.
זאת אומרת, משהו שאתה צריך לעשות 5 ימים בשבוע נגיד, ללכת לגלריות ולהיפגש עם אמנים ולהיות אונליין, וזה ככה, זה עבודה, זאת אומרת, זה מה שאתה עושה?
קודם כל, כן, זה מה שאני עושה, כי זה מה שאני עושה גם לעוד דברים בחיים שלי.
כן.
כאילו גם לניהול, ענתי המנהלת האומנותית של שבוע עיצוב בירושלים, אני לאחרונה עושה את הניהול האומנותי של פסטיבל ישראל, ולפני כן דברים אחרים. זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. בסופו של הפצ'ה קוצ'ה, הוא לא צריך ממני משרה מלאה. אגב, כל האירוע הוא ללא מטרות רווח, אף אחד מאיתנו לא לוקח שם כסף, כאילו אנחנו לוקחים מתי מעט על הדבר הזה. זה נעשה בגלל שאנחנו נורא נורא אוהבים את זה, בגלל שאנחנו חושבים שזה חשוב מאוד להפיץ את הבשורה לכזאת כמות של, של אנשים, בגלל שיש לנו גם הנאה גדולה מזה.
ולאורך השנים, אתה אומר, אתם עושים את זה כבר 13 שנים, השתנו אמצעי הייצור ואמצעי הצריכה של אומנות נורא השתנו. לגמרי. בתקופה הזו במיוחד.
הקשב שלנו נורא השתנה, והצורה כן. שבה אנחנו רגילים להסתכל על דברים.
בדיוק. איך, למרות שפצ'ה קוצ'ה, במקור הוא כבר יועד להפרעת הקשב. זאת אומרת, השש דקות ו-40 שניות הן מכוונות להפרעת קשב. אבל אני תוהה איך זה השפיע על מה שמציגים, אם בכלל. זאת אומרת, איך רואים את התמורות, את התמורות האלה שאנחנו כל כך חווים אותם בסיקור של תרבות ובלחוות תרבות, איך אתם בתור מי שעוצרים דבר כזה חווים?
שאלה מעולה, כי באמת הוא, לא באמת באמת, כי אנחנו, האמת שתמיד שואלים אותנו לגבי דברים אחרים, ועל זה אף פעם לא שאלו, וזאת שאלה מעניינת שאני צריך להרהר ברגע, כי בעצמי אין לי את התשובה המיידית לזה. מה שכן, נגיד בהתחלה, לא שמנו, נמנענו מלשים צלמים, כי את ה-2020, נכון? כל פריים נמצא למשך 20 שניות. להסתכל על תמונה, אני מדבר איתך לפני 13 שנה, 20 שניות זה המון.
כן.
מי רואה משהו 20 שניות? כאילו זה המון. עכשיו זה נהיה עוד יותר מסובך, אבל אנחנו כוללים יותר צלמים מאשר כללנו בעבר. למה? ואני חושב שהפיצוח שלנו פה הוא היה על שני כיוונים, והוא לא נולד מאיזו מחשבה אסטרטגית. הוא כזה נולד תוך כדי. אחד, כמה שיותר אישי. ברגע שהסיפורים הם מאוד אישיים, ולא תראו מה אני עושה, ופה צילמתי את, אלא משהו שהוא נורא נורא אישי, אז אנשים הרבה יותר מתעניינים בזה. ושתיים, העניין הבימתי. אנחנו הפכנו להיות משהו שהוא יותר פרפורמטיבי. זה פחות הבן אדם עומד על הבמה ומדבר, זה גם. אבל נגיד בפצ'ה שיש הערב, יש לצורך העניין שני הרכבים מוזיקליים, אחד עם 14 נגנים ואחד עם 7 או 8 נגנים. כלומר, יש פה הרבה יותר עניין פרפורמטיבי על הבמה עצמה. זה לא פסטיגל, כן? זה לא טלנטים ותאורה ובלגן, אבל...
אבל זה גם
כן...
לא תד.
לא, זה לגמרי לא טד, ואגב, אפרופו טד, הרבה יושים איזו השוואה בין טד לבין הפצ'ה קוצ'ה, בטד, אולי קצת כמו בסיינפלד להבדיל, במרחק הזמן אתה יכול להסתכל ואתה יכול לראות את האלגוריתם שכותב את ההרצאה, נכון? את האלגוריתם שכתב את הפרק. נגיד בטד אתה ממש רואה את זה. Mm-hmm. זה פותח באיזה 3 משפטים סנסציוניים, ואז זה עובר, אתה רואה
יש
את זה.
יש טמפלטים.
בדיוק, כן. יש זה.
אז אצלנו, אנחנו מאוד אוהבים את הרישול, ומאוד אוהבים את זה, שאף מצגת בעצם לא דומה למצגת אחרת. כי בסוף זה נורא, נורא, נורא פרסונלי. זה נורא משנה מי הבן אדם, איפה הוא נולד, מה הסגנון דיבור שלו. אני לא הולך להכתיב לו לא את המילים, לא את הצורה להגיד, ואם הוא מגמגם או שוכח פתאום, יש לו זה, סבבה לגמרי. זה לא מוצר מהוקצה, פצ'ה קוצ'ה. הוא מופק טוב, הוא עצור טוב, כמו שאת אומרת, אבל הוא לא חנוק פלסטי מבאס ברמה הזאת שאי אפשר לנשום בו.
רוצה לדבר איתך על קורונה ומה היא עשתה. אמור היה להיות פצ'ה לפני המועד שלו עכשיו, הוא התבטל בגלל כל מיני סגרים ועניינים.
כן.
אבל אני רוצה לשאול גם מה זה עשה לסצנה של אמנות, ומה זה עשה מבחינת רעב של אנשים גם לראות וגם לעשות.
אז היו לנו ליצור, תאריכים למרץ לפני שנתיים, ושבועיים לפני שאנחנו תמיד בוחרים את הכרטיסים, כאילו יוצאים למחירת כרטיסים, הייתה התלבטות בפנים, נצאתם אחד כרטיסים, כי היה דיבור על איזה קורונה.
אנחנו מדברים על מרץ 2020.
כן.
אותו חודש קסום.
כן, ואז אני ממש זוכר שאני אמרתי להם, חבר'ה, זה שטויות, זה יעבור. תאמינו לי, זה שטויות. נשבע לכם, ועד היום צוחקים עליי. ואני אומר להם, אני לא בעד לדחות. זה די, נו, ודחינו, וזה בעצם דחינו בשנה וחצי או משהו כזה. זה קרם לנו כעוצרים לעשות ביקור מחדש, revisiting בכל התכנים שלנו. חלק ממה שהיה אמור להיות אז כמובן לא קיים עכשיו, ואז קבענו עוד תאריך, ואז עשינו את זה עוד פעם. אני חושב שמה שזה עשה לעולם היצירה ולעולם התרבות, בעיניי זה עשה דברים, זה עשה גם דברים נוראים, אבל זה גם עשה דברים מאוד מאוד טובים. אני חושב שזה עשה עצירה, ועצירה בתהליך יצירתי.
עצירה בעין.
כן, עצירה, כן. פשוט המרוקאית שלי נעלמה, העצירה, ואני חושב שהעצירה בתהליכים יצירתיים ובכלל בחיים, זה אחד הדברים הכי חשובים שיש, שאף אחד מאיתנו לא עושה את זה, אלא אם כן קופים את זה עלינו. ממש לעצור רגע, לשהות, להתבונן. נגיד את הילדים שלי, אין אף שיעור במערכת שעות שנקראת שיעור בהייה, או שיעור השתהות.
לא, בכלל זה משהו שנעלם לנו עם המסכים.
זה נעלמנו לגמרי, אני כל הזמן מסתכל, אני בגלל שיש לי ילדים, אז אני מסתכל מי יותר מכור למסך. ספוילר, אנחנו, הרבה יותר מהילדים, המבוגרים, אני רואה את זה בצורה שבלתי ניתנת להבנה בכלל ברמה שאתה, ושנייה ברמזור, אתה מסתכל רגע לראות מה קורה, והקורונה גרמה לנו לעצור, ואומנים, חלק מהמהות שלהם, זה לעצור, להשתהות, לבהות, ולחשוב.
לי יש כל הזמן דימוי של גומיה, שמתחו אותה לאורך תקופה, ואז שחררו, כי בבת אחת, כאילו, המון אנשים התפוצצו באיזה אנרגיה שאולי לא הייתה לפני זה.
נכון, אבל אז, בעיניי הדימוי הזה הוא מאוד יפה, אבל אם אני הגומיה...
אך לא נכון.
לא, 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 אבל אם אני הגומיה שמתחו אותה, אני צריך לחזור להיות אותה גומיה? זה לא יכול להיות שאני עובר שנה וחצי של טראומה, שקטעו לי את כל הענף שעליו אני עומד, ואני כיוצר או כעוצר, כבר אין לי מה לעשות יותר, ואני כבר לא רלוונטי, ועוד שנייה מחשבות חץ נורא נורא קשות, אני אשתף אתכם, שהיו לי כלפי הדבר הזה, אני לא יכול לחזור אל האוטומט שלי. אני לא יכול לחזור להופיע פתאום אותו דבר. חברה טובה, רננה רז, שאני מניח שאתם מכירים טוב, היא אמרה, אני לא מסוגלת לעלות על במה עוד פעם. אני לא יכול לעשות את אותו דבר. קרה משהו בשנה וחצי האלה. קרה משהו משמעותי, אי אפשר לחזור לעשות את אותו דבר. זה גם ברמת התוכן, על מה אנחנו מתעסקים, על מה אנחנו מדברים, אבל זה גם ברמת הנוכחות. אי אפשר לבטל את השנה וחצי ולמחוק אותה, אלא אם כן אנחנו עושים את הדבר שאנחנו יודעים כחברה לעשות הכי טוב, וזה תהליך הדחקה. לא רוצה להדחיק את הקורונה, רוצה לחיות בתוכה.
ותגיד, אתה רואה איזשהו, יש איזה כלל שאתה רואה על איך הדברים השתנו? זאת אומרת, איך אתה רואה כעוצר, כמישהו שרואה המון את ההשפעה של קורונה על יצירה?
אני רואה הרבה יותר עדינות. אני, אולי זה, אתה יודע, ההשלכה הפרטית שלי. אני רואה הרבה יותר עדינות, אני רואה הרבה יותר קשב, אני רואה יותר קשר בין אנשים, אני רואה הרבה יותר גמישות מחשבתית. אם היו המון דברים שאומרים, את זה אני לא עושה, פתאום, וואלה, את זה אני יכול לעשות. מהופעות חצר ועד 1001 דברים אחרים. אני רואה תצורות חדשות של פסטיבלים. אני חושב שלפני כמה ימים היה פה, בתל אביב, מונולוגים בגינות ציבוריות. זה משהו שאי אפשר היה לחשוב עליו קודם.
יש המון חללים שפשוט הושמשו ל...
אבל אתה יודעת איזה דבר יפה זה? דיברנו קודם על לדבר לתוך עמך בלבד, לדבר לתוך המיליה האומנותי. זה אותה סגידה, היינו עכשיו בפריז, אתה נכנס לתוך כנסייה, ולאו דווקא מהכנסיות המפורסמות, אתה כזה קטן אל מול גודל הכנסייה. המסר נורא ברור, האדם קטן, האלוהים גדול. חללי אומנות, יש להם את אותו חטא קדמון. אנחנו העצומים, אנחנו העוצרים שנבחר לך, אתה ההדיות שלא מכיר את זה, תלך אחרינו. כל זה מתחיל להתמסמס ולהיעלם לו, ובעיניי זאת ברכה ענקית. כי תרבות טובה ואומנות טובה צריכה לקבל את המפגש המיידי עם החיים. היא לא צריכה לקרות איפה שהחיים לא קורים, אלא באולמות סגורים ולבנים ושחורים ונורא נורא ברורים, ועם כללי התנהגות נורא נורא מסוימים ורטוריקה נורא מסוימת. לא, היא גם צריכה להיות שם, אבל היא גם צריכה להיות איפה שהחיים עצמם קורים. לייצר חיכוך בין יצירה לבין חיים, זאת הדרך היחידה שיצירה באמת תוכל להשפיע על חיים, ובסופו של דבר אני חושב שאנחנו עוסקים ביצירה בשביל להשפיע, בשביל לשנות, בשביל לייצר איזשהו דיסקורס אחר.
ותגיד, מבחינת היקפים, האם כמו שנגיד יש אינפלציה באופי לחמי מחמצת, פתאום גם יש אנשים שגילו את עצמם באומנות? זאת אומרת, יש פתאום עוד אנשים שהדרך שלהם לעבור את הקורונה, לצלוח את המשבר הבאמת עמוק הזה, שכמו שאמרת, אנחנו מדחיקים אותו מצוין,
כן.
אז האם אומנות הייתה הדרך שלהם לפעול בתוך המשבר?
אני חושב שלגמרי כן, אתה רואה הרבה יותר את תרבות החובבים, כמו שאמרת שתרבות האופים החובבים, היום ראיתי איזה קמפיין, נסעתי במטוסטוס בטבר, ראיתי איזה קמפיין, פתאום כל אחד נהיה בשלן. של איזה שמנת או משהו כזה. כן, זה בדיוק, פתאום כל אחד נהיה אומן, בעיניי זה מדהים. זה מדהים, אתם כבר הבנתם שאני נגד האוטוריטות, אני רוצה לבטל קצת את הסמכות הגדולה הזאת, שהיא זאת שקובעת מה כן ומה לא.
אבל אתה מבין, כאילו אני מחייכת למה.
בגלל שזה מה שאני עושה?
בגלל שזה בדיוק מה שאתה עושה, ומוכיח שזה, עד כמה זה נחוץ. כי אני מסתכלת על כל הבליל הזה, ואני בן אדם שרואה והולך בגלל, כאילו, עבודה וכאלה. רואה והולך וחווה, ועדיין אני מרגישה שאני מאבדת ידיים ורגליים מול האושר.
נכון.
אני צריכה מישהו שיסנן לי.
אין מספיק אורחים ועוצרים בעולם. העולם הזה זקוק שיעצרו אותו.
השטף של המידע ושל התוכן מבקש עוצרות מסוימת, או עריכה מסוימת, או לאגד בצורה מסוימת, אבל זה לא יכול להיות כל כללי המשחק. אני חושב שנגיד קיומים של פסטיבלים כמו שייך הברק, אפילו באיזשהו אופן, הברנינג מן והמיד ברן, לשיטתם, למרות הבעיה הקפיטליסטית שתמונה אינרנטית בתוך הפורמטים עצמם, הפסטיבלים שמביאים את הכוח אל התושבים עצמם, פסטיבל דרך הנדיב, ועוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה, חשוב שהם יתקיימו לצד בית שקוצ'ה והאוצרת של מוזיאון תל אביב שיודעת לעשות את הדברים האלה. אבל זה לא יכול להיות חזות הכלל. זה קצת כמו מעולמות הטלוויזיה, יש לי הרצאה שנקראת מותו של המנהל האומנותי. וזה מתחיל במשפט בראשית היה אבי ניר. שאבי היה יושב ואומר, אתה כן, אתה לא. ואם אתה כן, אז אתה עכשיו הולך לקשת ולפריים טיים, וכולם ידברו עליך ונשקיע לך כספים, ואם לא, לך תקעווד, אתה לא קשור. ואז יש יוטיוב, ואז יש ערוצים פרטיים, ואז יש 1001 פורמטים שמערערים על ההגמוניה הגדולה.
ובהפוך על הפוך, ההגמוניה של ההגמוניה, התאגיד השידור הציבורי, הוא זה שעקף את אבי ניר עם הדרמה המקורית בסיבוב.
מדהים, בגלל שזה יתאפשר. אז נכון שאני לא רוצה לראות עכשיו, אני עם יונתן לוי, מי שמנהל אומנותית והקים את שייך הברק, והוא אומר, חופש לכולם, אין הוועדה אומנותית, כל אחד יכול לבוא. 730 מופעים היו בשייך הברק הקודם, אמרתי לו, טוב, כמה ילדים מבצעים ביטלס אני יכול לראות? תן לי משהו איכותי גם. אז בסדר, זה עוד עדיין לא נמצא במקום הבשל שלו, אבל תן שהדבר הזה יקרה בשביל שבסוף יגיע טהרן ויקח את האמי. אתם מבינים את החשיבות של זה, ולגבי השאלה שלך, זה שאנשים פנו לריפוי דרך אומנות, ולא משנה אם היא אומנות טובה או לא טובה, בעיניי זה גאוני. כי הכוח של אומנות היא כוח של לרפא. היא, בין השאר, היא לרפא, היא להטריס, היא להרער, היא כל מיני דברים כאלה, אבל גם לרפא. ואם יש משהו שהחברה שאנחנו חיים בצריכה, זה ריפוי. ואם אנשים פונים למחמצת ולמקרמה ולציור בשביל לעשות את הדבר הזה, אז באותם 3 שעות שהם בתוך הציור, ולא משנה אם הציור הזה של הנכדה שלהם, ועם מריחות המכחול לא מספיק טובות, בזמן הזה הם שמה. והעולם הזה שהם צריכים להסתכל עליו כעולם השראתי, לאיך אני מצייר את הדבר הזה, הם מסתכלים על פיקאסו ועל מונה ועל כל מיני ציירים גדולים בשביל להבין מה הם הולכים לעשות כאן. תחשוב איזה מרחב מדהים הם עשו, במקום להיות עוד 3 שעות בסמארטפון, או לקבל עדכונים מוויינט או משהו כזה. זה אלטרנטיבה חשובה, היא כמעט אנרכיסטית אל ההגמוניה של איך שכל הדבר הזה עובד, ובגלל זה אני בעד.
וואו, אז רגע, תן לנו
רגע, אני ארים את הדגל, רואים את הדגל למעלה?
אבל איזה דגל זה?
לא יודע, כל אחד יכול לעשות את הדגל הזה.
הדגל יהיה מה שהיא רוצה.
בדיוק.
אני יכולה לשאול, לבקש המלצות על מה לשים לב ממש ממש ממש
בפצ'ה?
בפצ'ה.
כולם היו בניי.
הוא עצר את כולם.
כן. האמת, בסופו של דבר, אני חושב שקצת כמו שדיברתם קודם, זה התמהיל. כלומר, מה שיפה בפצ'ה קוצ'ה זה זה שיש איזה 2 גישות, מתייחסים לזה משני כיוון. אחד זה אומר, elevator pitch, ארוחת טעימות, לא טעים לך, יאללה, עוד שנייה יגיע עוד משהו, שזה הסתכלות קצת מערבית על הדבר הזה, ואני מכבד אותה, והיא קיימת והיא לגיטימית, ויש הסתכלות קצת יותר, אולי מזרחית, כאילו במובן זה שאומר...
הוליסטית.
במובן, רגע, שמסתכל לזה בתור פצ'ה קוצ'ה, אמרנו שזה הקולות שנשמעים בזמן השיחה, זה הבלבלה. זה כאילו, בוא נוריד את הבלבלה, ובוא יש לך רק 6 דקות ו-40, להגיד בדיוק את מה שאתה רוצה להגיד, תהיה מדויק עם זה. אז אני חושב שהפורמט הזה מייצר אילוצים, האילוצים מייצרים דיוק, והדיוק הוא מה שפוגע בסוף בלב שלך ואומר לך, יש פה בחירות יפות ונכונות. בסוף, כשאתה רואה את כל 9 מציגים, אני מקווה שאתה מבין משהו גדול יותר מאשר כל אחד מהם בנפרד. ובגלל זה אני חושב שקשה לי, אתה יודע, בסוף זה עניין
יצאת
של
יצאת מזה מדהים, יצאת מזה מדהים.
לא, אז כן, אני חושב שזה ככה. כאילו, יש לי את העדפות הפרטיות שלי, אבל זה לא באמת משנה. It's not about me. הפצ'ו זה לא על גבי, זה לא ענת ואני.
אני זה לא הסיפור.
אבל זה באמת לא הסיפור.
אנחנו
באמת
רק צינור.
תקשיבו, אנחנו חולים על עצמנו, שלא תבינו לא נכון. אבל אנחנו באמת לא הסיפור פה. באמת, באמת. בסוף, זה 9 יוצרים, חלקם הגדול סיים בית ספר אומנות, משהו כזה, לפני דקה, פחות או יותר. זה אנשים שלא מוכרים, שאין להם מרחב להציע את הדברים שלהם במקומות אחרים, ופה הם פתאום מקבלים את הבמה הגדולה. אגב, בימים, בהתחלת הדרך, היינו מביאים את השמות הגדולים של עולם התרבות, בשביל שיהיו, אתה יודע, שיהיה קצת אבק כוכבים מסוים. זה כל מיני יועד נערים וכאלה, סיגלית לנדאו, אבל גם הם, גם אם יועד היה, וגם אם היה סטודנט שעדיין בשנה ג' בשנקר, זה הביטול היררכיה. שניהם קיבלו את 6:40. זה לא שאם אני היום אומן מתחיל, אז יתנו לי במוזיאון תל אביב, יעשו לי טובה ויתנו לי את האולם הקטן. ולמיכל רובנר את האולם הגדול. לא, כולם מקבלים את אותם 6:40. ביטול היררכיה בעולם שבו אנחנו חיים, זה גם דבר חשוב.
איתי מאוטנר.
אני רץ.
אני מוזגת לך כוס מים, ותודה רבה שבאת.
כיף ממש להיות פה. זה קצת חלום מהרבה זמן.
אנחנו מסכימים.
אמיתי, אמיתי.
אנחנו, וגילי ואני, אנחנו חלום עליכם. זה המהות האמיתית לפודקאסט. יום יבוא ונעשה פודקאסט של הגשמת משאלות.
וואו. וואו, בשיתוף עם הכותל.
עם הכותל.
עם הכותל. תודה.
יאללה ניב, סיבוב מהיר.
יאללה גילי, סיבוב מהיר.
בוא נתחיל מספר.
וואו. כן. זה מהלך חתרני מצידך.
חתרני למה?
כאילו אנחנו אמורים להתחיל עם הבלוקבאסטר, לא? מהסיבוב מהיר. באתי בשביל המלצה על נטפליקס ונשארתי בשביל הספר או משהו?
לא, אז בוא נתחיל מספר, ולמה?
למה?
קודם כל, כי הוא נורא נורא מתקשר לנו לשיחה שלנו ממקודם על אתמול בלילה בסוהו, ועל האופן שבו הזיכרון שלנו שיכול להיות מושפע מהאנשים שזוכרים אותו, מהמנצחים, כן?
כן.
ואיך לפעמים כשנגשים ומסתכלים מקרוב על הפרטים, אז התמונה היא לא בדיוק כמו שציירו לנו את הכל כל החיים.
כן.
אז המתנדב...
היא יותר אימפרסיוניסטית משחשבנו.
היא יותר, כן, כזה. אז,
כן, אני לא בטוח שמה שאמרתי הוא נכון, וחבל שאיתי מאוטנר כבר נטש את האולפן, ועזב את הבטונדה בשביל לתקן אותנו לנכון. אז אולי אמרתי משהו טיפשי, סליחה, כן.
בכל מקרה, המתנדבת, שהוא ספר חדש שכתבה נטלי גבירץ, ויצא ממש לאחרונה בהוצאת כתר, הוא גם ספר מתעתע במובן הזה שהוא מתחיל כמו איזה צ'יקלית, וגם הוא ספר מתעתע משום שהוא מדבר על המתנדבות בקיבוצים, ומציג את הצעד שאנחנו בדרך כלל לא רגילים לשמוע. ואיזה כיף היה כשהיו פה מתנדבות ומתנדבים.
אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, הריקנות של הנוסטלגיה.
כן. אצל נטלי גבירץ זה התחיל מאיזה שיחה שהיא הייתה עדה לה הרבה מאוד פעמים, כי היא מגיעה מרקע שבו גם אמא שלה וגם אבא שלה הם יוצאי קיבוץ, והרבה מאוד שעות וביקורים בקיבוץ, והרבה מאוד הערות של איך השתוללנו עם המתנדבות. ובהשפעת הימים האלה היא חשבה לעצמה, רגע, אבל יכול להיות שאולי לא כל המתנדבות היו כזה בעניין?
יכול להיות שהיה איה נאפה במתנדבות? זה מה שאת מתכוונת?
יכול להיות, זה הוציא אותה לאיזשהו מסע, וספר שבאמת מתנהג כמו צ'יקלית, אבל מסתיר בתוכו התפתחויות וזרמים אפלים וקודרים יותר. והוא באמת בעצם מספר על מישהי שמגיעה למצוא את השורשים שלה בקיבוץ. אמא שלה הייתה מתנדבת.
ואז יש גם משהו בלשי פתאום?
אבל מי אבא שלה?
או.
כן. בקיצור, זה ספר שהוא גם מאוד מאוד כיפי וגם מלא בכזה חיי קיבוץ ואנשים צעירים ואיך הדברים היו פעם ואיך הם היום. וגם יש בו כמה רבדים קצת יותר עמוקים ומעוררי מחשבה, ואני ממש ממליצה עליו. ספר מומלץ, בקיצור.
כן, את ממש ממליצה והוא מומלץ. יחסית למי שקרא הספר, אוצר המילים שלך, לא עד כדי ככה שרצמי, אני רוצה להמליץ על המופע החדש של מייקל צ'ה.
I feel American until I'm around something very American, and then I'm like, I don't like this. Something about the American flag is just too American. I feel the same way about the American flag that I imagine white people feel about black people. Like, I don't want to be around a lot of them. Three or four is fine, that's plenty, but I don't want to be surrounded.
מייקל צ'ה הוא קומיקאי שהוא גם מגיש הוויקנד אפדייט בסאטרדי נייט לייב, וגם אחד הכותבים המרכזיים בתוכנית הזו, וגם היה לו כבר סטנדאפ מוצלח לפני, אני חושב, 5 שנים כזה.
בנטפליקס כזה?
כן, כן, כן. בנט של הפליקס יש אותו, את
של הפליקס מייקל של צ'ה.
והוא הנגטיב של דייב שפל. שירה אמרה לי, ניב, תקשיב, אתה פיתחת אובססיה לא בריאה לדייב שפל. היא צודקת. זאת אומרת, פיתחתי איזושהי אובססיה לא בריאה לקרקוע טענות על תרבות הביטול. ונדמה לי שמייקל צ'ה פשוט עושה את העבודה מבלי לומר את הדברים עצמם. זאת אומרת, הנושאים של המופע שלו לא מאוד שונים מאלה של שפל. זאת אומרת, גם לא, יש בדיחה על קייטלין ג'נר, וגם הוא מספר איך כשהוא סיפר בדיחה על קייטלין ג'נר לפני כמה שנים, אז אמרו לו שהוא טרנסופוב. אבל הוא, למשל, אומר, כן, יכול להיות שזה היה טרנסופובי, הוא לא ישר אומר, לא, אני לא, אתם לא יודעים מה אתם אומרים.
מותר לי להגיד מה שאני רוצה.
כן, מותר לי לספר את הבדיחות. אלא אומר, אלא הולך למקום אחר עם קייטלין ג'נר, ומדבר על זה שהיא דרסה בן אדם למוות. כאילו, זאת אומרת, הוא לא ניגש לזה, אומר, היי, הייתה פעם בן. הוא מדבר על מה שהיא עשתה בתור אישה. ומספר על זה נורא יפה. והוא מדבר, תהיה...
מה, ועכשיו כאילו שאישה היא נוהגת גרוע ולכן נדרסה...
לא, זו הבדיחה הגרועה קודם. לא, זו הבדיחה שהוא סיפר אז.
תראה מה זה, בלי לראות, ידעתי להמר על מה הייתה הבדיחה הגרועה שהוא סיפר.
אז אמרו לו זה, לא בסדר, לא, הבעיה לא הייתה עם הבדיחה שהיא מיזוגנית, אלא עם זה שהוא קרא לה ברוס ג'נר, וזה משהו שכאילו לא עושים. זאת אומרת, אתה לא קורא בשם של מישהי שפעם הייתה...
ברוס איז דד.
כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, הוא לא בא ואומר, ברוס, 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 כן? כדי להראות, מותר לי. פשוט כאילו מספר את הבדיחה ממקום אחר, וזה יותר מצחיק. וגם הוא מדבר על גזע, ועל לבנים, ועל פריבילגיה, ועל החיים בשואו-ביז. עכשיו, הוא כזה צ'יל. את כל יודעת שהוא קול, הוא בעלי ממש קול. והוא מספר את כל הבדיחות שלו ככה, וזה עוד, זה עוד קומה. כי הוא גם מגיש את הבדיחה בצורה ממש טובה.
בסטלנות כאילו?
זה לא סטלנות, זה צ'יליות אמיתית. הוא לא פיט דיווידסון, כן? הוא פשוט עומד שם, הוא שותה תמיד וויסקי. גם בסאטרדי נייט לייב, כשמזדמן לו, הוא שם על השולחן וויסקי ולוגה ממנו, הוא נורא אוהב. ואת יודעת, זה הגרוב שלו, וזה אחלה, ואני מאוד מאוד ממליץ על המופע שלו, מצחיק. גם מרגעים שהם פאני ההה, וגם רגעים שזה כזה...
בוא נשלב בין ההמלצה שלי לספר, להמלצה שלך לטלוויזיה, ונעשה סדרה שמבוססת על ספר?
כן, ושמה הוא?
שהוא סנדיטון, הסדרה שכשהתחלתי לראות אותה, התחלתי לצחוק, וכל כך למה, ניב?
אני כבר יודע, אני יכול לנחש.
כי היא מכילה את כל מה שאתה שונא.
תקופתי?
כן.
יש קרינולינות?
יש קרינולינות ויש קרקרה. זה למעשה נפתח בנסיעה פרועה בקרקרה. יותר כזה, או לא, אם הם לא יפסיקו לנסוע מהר כל כך, הקרקרה הזאת תתפרק.
ואז יקרה אסון.
כן, הקרקרה נוטה על צידה וקורה אסון. לא באמת, אבל כן. בקיצור, סנדיטון זה השם של הסדרה. היא עלתה במלואה להוט ולוויובדי של הוט, ומשודרת החל מהערב. היא מבוססת על רומן באותו שם, סנדיטון, שאחת, ג'יין אוסטן, התחילה לכתוב, ולא השלימה מעולם. ולמה, ניב?
כי היא מתה לפני שהיא הספיקה לסיים את כתב היד?
בדיוק. התחילה לכתוב בתחילת השנה שבה היא מתה, הניחה את כתב היד הזה בצד אחרי 11 פרקים, ולא הצליחה להשלים אותם כי היא באמת מתה בקיץ של אותה השנה.
זה כמו סלמון הספק של דאגלס אדמס, כמעט. רק ששם פשוט קרחו חצי ספר, יחד עם כל מיני טקסטים שלו לעיתונים, ובכל זאת...
אז גם הספר הזה...
ארזו את זה והוציאו לחנויות.
גם הספר הזה יצא, למרות שהוא לא הושלם, זה הרומן הלא גמור, ופה היה איזשהו ניסיון לסיים אותו בצורה של סדרת טלוויזיה, והיא כל כך הצליחה שבעצם מצטלמת עכשיו עונה נוספת. וכמו בספרים של ג'יין אוסטן, יש לנו...
סנדיטון זה כמו ברידג'רטון, כאילו? זה על המשקל הזה?
סנדיטון זה שם של עיירת נופש שמנסים להפוך אותה לדבר האופנתי הגדול הבא. חבורה של אנשים כבר מתקבצת שם באתר הנופש, שהיה מאוד יפה לחוף הים הזה. בהם, למשל, ליידי עשירה במיוחד, משפחה שמאמצת צעירה... נאה ועוד רגע מועמדת לנישואים, רווק הולל ומסתורי שמי יודע מי יצליח לאלף אותו ואת מסגוהרה, ועוד ועוד דמויות שחתרניות ומלאות באינטרסים, ובסוף איכשהו הטוב יגבור מתישהו, כן. כי אנחנו לא יודעים, כי אוסטן לא סיימה את הספר, אבל מי שאוהב את ג'יין אוסטן ומי שאוהב דרמות רומנטיות כאלה על מעמד וכסף ונישואים, ומי שאוהב...
מה יש לו לאהוב?
מה יש לו לאהוב? זה באמת
כל... ובכן הרבה מאוד.
כל המרכיבים הכי טובים בתבשיל נמצאים שם בסנדיטון.
עדיין אין בכוונתי לראות את זה.
אבל אתם, תלכו ותראו.
אבל אני חושב שזה חשוב שסיפרת למאזינות ולמאזינים שלנו שזה קורה.
אני אומרת, ניב, בוא נלך להזמין לנו ארוחת צהריים, כי הבטן שלי מקרקרת.
כן?
כן.
מקרקרת כמו קרקרה?
כמו קרקרה שנוסף מהר מדי באזור ההרים.